שלום לכולם, ברשות הרמים והאברכים והבחורים. רציתי ללמד היום, ללמוד יחד איתכם, על החיוב של לימוד תורה. ומה אנחנו חייבים ללמוד בתורה כדי לקיים את המצווה. מקור של הדברים, המקור העיקרי, קידושין, דף למד עמוד א', לדברי הגמרא שדורשת את המילה ושיננתם, אל תקרא ושיננתם, אלא ושילשתם. לעולם ישלש אדם לימודו, שליש במקרא, שליש במשנה ושליש בתלמוד. והגמרא שואלת על זה, מי ידע כמה חיה? כלומר, הבינה הגמרא בהתחלה שאדם מתכנן את שנות החיים שלו, 20 שנה למקרא, 20 שנה למשנה, 20 שנה לתלמוד, ואז אם יזכה לחיות יותר מ-70 שנה, זה אולי צריך מחדש. אבל הגמרא אומרת, אדם לא יודע כמה הוא יחיה, עונה הגמרא לא צריכה אלא ליומה, את הימים שלו. רש"י מפרש, יומיים בשבוע ילמד מקרא, יומיים בשבוע ילמד משנה, יומיים בשבוע ילמד גמרא. התוספות שואלים על רש"י, גם זה מי ידע כמה חי, אדם יודע אם הוא יגמור את השבוע, למרות שזה קצת יותר מסתבר שלא חוששים כל שבוע שאדם ימות באמצע השבוע, אבל התוספות אומרים שאותה שאלה על מי ידע כמה חי קשה גם על רש"י, לכן אומרים התוספות שהכוונה את היום, צריך לחלק את היום. יום אחד אדם מניח שהוא לא ימות באמצע היום, אז מחלקים את היום, שעות היום, שעתיים למקרא, שעתיים למשנה, או שלוש שעות, תלוי כמה שעות שיש לו. הרמב״ם כותב שאדם צריך לחשב 9 שעות ליום שהוא ילמד, אז 3 שעות לזה, 3 שעות לזה, ושלוש שעות לתלמוד. יש כאן קושי בהבנת הדברים. ראשית, לא ראינו שגדולי ישראל מקדישים כל כך הרבה זמן למקרא. שנית, שאלה מעשית, אם רק שליש מהיום ילמדו גמרא, איך יוכלו להיות תלמידי חכמים? איך אפשר להספיק את כל ים התלמוד? זה נראה לא מעשי. אז התוספות מביא את שיטת רבנו תם. רבנו תם מביא ש... התלמוד בבלי, בבל כלולה מהכל, לכן נקראת בבל, מלשון בלולה, שתלמוד בבלי יש הכל, לכן מספיק ללמוד תלמוד בבלי, אז הוא עונה על זה גם על שליש, שבזה הוא כולל את 3 השלישים, והוא גם פותר את הבעיה המעשית. התוספות בתירוץ לפני זה שאמרו לחלק את היום, הביאו את דברי רבנו עמרם גאון, שכתב בסידור שלו לומר קורבנות בבוקר, שבקורבנות יש תורה שבכתב, יש שם משניות, ויש שם גם גמרא. מה זה הגמרא? איפה יש גמרא בקורבנות? הכוונה לדברי רבי ישמעאל, אומר ב-13 מידות התורה נדרשת. אז צריך להבין שמקרא זה הפשט של הפסוקים, משנה אלה הלכות פסוקות, וכמו בפתאום הקטורת, או אביי מסדר סדר המערכה, או איזה מקומן של זבחים, אלה משניות. משניות שהן הלכות סתומות, בלי שמבארים אותן, בלי שיודעים את ההיגיון שמאחרי זה, אלא ככה, זה העניין של המשנה, תורה שבעל פה. וגמרא זה הסברות, כן? איך ללמוד. בכל אופן, אז עדיין... לפי התוספות שאמרו לחלק את זה, את היום לשלושה חלקים, זה לא מובן, אז איך אפשר לגדול בתורה? אבל כשמביאים את רב עמרם גאון, אז מכאן מוכח שלא מוכרחים לחלק את זה בחלוקה שווה, אלא אפשר לתת ידי חובה בעצם ההזכרה של הקורבנות בבוקר, של מקרא, משנה ותלמוד, במעט, ורוב היום הוא יעסוק בתורה שבעל פה, בגמרא, ובזה הוא יגדל בתורה. שיטה אחרת יש לרמב״ם, והרמב״ם פותר את שתי הבעיות, גם איך אפשר לחלק את היום לשלושה חלקים, וגם איך אפשר לגדול בתורה. כותב הרמב״ם בפרק ראשון מהלכות תלמוד תורה, שאדם חייב לשלש את זמן לימודו. שליש בתורה שבכתב, שליש בתורה שבעל פה, שליש בהבנת טעמי ההלכה, ולדמות דבר לדבר, ויבין במידות שהתורה נדרשת בהם, ויוציא האסור והמותר, וזוהי הגמרא. כלומר, מדברי הרמב״ם מובן ש... תורה שבעל פה, כתוב שליש בתורה שבעל פה, או שזה המשנה, אלה לימוד ההלכות בלי להבין את הטעם. ורק השליש שעוסק בגמרא, ששם לומדים טעמי ההלכה והסברות והגזרות של חכמים, מתי גוזרים, ומה מדאורייתא ומה מדרבנן, ואיך אפשר להוסיף וללמוד ב-13 מידות, ולהבין האסור והמותר, זאת הגמרא שהיא השליש האחרון. ומוסיף הרמב״ם שדברי קבלה הם בכלל תורה שבכתב. מה זה דברי קבלה? דברי קבלה כנראה שהרמב״ם מתכוון, או למה שהגמרא אומרת, דברי קבלה שבדרך כלל הכוונה לדברי הנביאים, ואז מכאן למדנו חיוב שלא, אין להסתפק בחלק של התורה, רק בחמישה חומשי תורה, אלא בכל הספרי הנביאים והכתובים, ואז הוא אומר שזה בכלל התורה שבכתב, או שאפשר לומר שדברי הקבלה אלה הלכות למשה מסיני, מה שקיבלנו סברות בלי טעם, בלי מקור, כמו שהרמב"ם כותב בהקדמה, שהלכות למשה מסיני אלה דברים שאין להם רמז בפסוקים או בסברות. אז זה כמו תורה שבכתב. בכל אופן, הרמב"ם אומר שצריך ללמוד את זה, וזה בכלל התורה שבכתב. ופירוש התורה שבכתב, ואולי אם הבנו נכון שמה שהרמב"ם כותב תורה שבכתב זה כל התנ"ך, אז כותב הרמב"ם שפירוש התורה שבכתב זה, והתנ"ך, זה בכלל תורה שבעל פה. כלומר, זה כמו המשנה. כי גם בזה אנחנו לא יכולים כל כך להוציא הלכות למעשה. רק מהגמרא. אז לפי הרמב״ם, אלה שלושת החלקים שצריך לחלק את היום, לשלש את הלימוד, שליש בתורה שבכתב כולל דברי קבלה, שליש בתורה שבעל פה כולל פירושים על התנ"ך, ושליש בגמרא. וכותב הרמב״ם בהמשך שכל זה בתחילת לימודו. אבל כשאדם למד הרבה, וכבר הספיק להכיל את כל התורה שבכתב ואת כל המשנה, אז לא ישלש את הזמן לתורה, משנה וגמרא, אלא ילמד רק גמרא, ורק יעסוק בפיתוח הסברות והברורים, וכדי שלא ישכח את התורה שבכתב ואת המשנה, אז מפעם לפעם ילמד קצת חזרות, כדי שלא ישכח. אז בזה פתר הרמב״ם את השאלה איך לגדול בתורה, וגם את השליש. קודם כל, את החלוקה לשליש, הוא אמר שזה רק בגיל צעיר, בתחילת הלימוד. אבל כשאדם כבר הגיע לזה שהוא כלל את כל התנ"ך ואת כל המשנה, כל ההלכה, לא צריך לחזור וללמוד את זה עוד פעם, אלא עיקר הלימוד כעת זה בגמרא. השולחן ערוך בסימן רמ"ו סעיף ד' כתב, כנראה מתוך ההבנה של הרמב״ם, שצריך ללמוד שליש בתורה שבכתב, שזה כולל כל 24 ספרים. כלומר, כל הנביאים וכל הכתובים, לא רק חמישה חומשי תורה, וזה קצת נראה בניגוד למה שרש"י כתב בקידושין. רש"י בקידושין, בתחילת העמוד, הגמרא שואלת, עד מתי אדם חייב ללמד את בנו תורה? אז מביאה הגמרא, כי זבולון בן דן, שלימד את בנו תורה, נביאים, כתובים, הלכות ואגדות ותלמוד, וכל זה הוא לימד את בנו. הגמרא אומרת, מה זה, ככה צריך ללמד, להספיק ללמד את כל זה את הבן שלו? והרי יש לנו ברייתא, לימדו מקרא, אינו צריך ללמדו משנה, מספיק ללמד מקרא. אז הגמרא אומרת כזבולון בן דן ולא כזבולון בן דן. כזבולון בן דן שלימדו אבי אביו. ממנו אנחנו לומדים שצריך ללמד גם את הנכד. אבל החיוב ללמד את הנכד זה רק מקרא. וכאן רש"י כתב, מקרא זו תורה. אז מדברי רש"י אפשר להבין, תורה שזה רק תורה שבכתב. אז אולי אפשר להבין שגם החיוב ללמוד תורה שליש במקרא, מה שכתוב, זה רק בתורה שבכתב, אבל אפשר לדחות את זה ולהגיד שזה רק החובה לבן או הנכד, זה רק תורה שבכתב. אבל החיוב של האדם ללמוד, אולי זה בכל ה-24 ספרים, בכל התנ"ך שכולו נקרא מקרא, וכמו שבדרך כלל ככה מקובל במשך כל הדורות, היום רואים מקרא, מקרא מפורש, או מקרא אני דורש, למשל בתענית, כתוב שם שיעקב אבינו לא מת, אז הגמרא שואלת וכי בכדי ספדיה וחן תוכנתיה, אמר להם מקרא אני דורש, שנאמר ושב יעקב ושקד נשב את זרעך מארץ מרחק, ואת יעקב ואת זרעך מארץ מרחק, אז אי אפשר להגיד שיעקב הכוונה על זרע ישראל, כי כתוב אחר כך זרעך, אז יעקב, הכוונה היא ליעקב אבינו ממש. בכל אופן, הביאו פסוק מירמיה וקראו לזה מקרא. זו רק דוגמה, שבהרבה מקומות מקרא זה כל התורה, אז אפשר לומר שרש"י לא התכוון, אבל בכל אופן, השולחן ערוך כתב, למרות שגם בבית יוסף הוא לא הביא מקור לזה, אבל נראה לי שזה על פי הבנת דברי הרמב״ם, שאמר שדברי קבלה הם בכלל התורה שבכתב. זה לא כל כך מובן, הסברה הזאת שאמרתי, שאולי זה רק הלכה למשה מסיני, הרמב״ם לא צריך בשביל זה להגיד שזה בכלל התורה שבכתב, זה קצת דחוק. אתה נראה שדברי קבלה זה כמו מה שהגמרא בדרך כלל אומרת, שדברי קבלה הכוונה לנביאים וכתובים. בכל אופן, השולחן ערוך פוסק להלכה שצריך ללמוד את כל התנ"ך. וכתב אחר כך שליש בתורה שבעל פה, שזה כולל את פירוש התנ"ך, זה כמו הרמב״ם, שאמר שפירוש המקרא זה בכלל תורה שבעל פה, כאן יש נפקמינה למה שחוששים לפי הקבלה, לפי המקובלים, שלא ללמוד תורה שבכתב בלילה, אם לומדים את זה עם פירוש, אז גם הרמב״ם, גם השולחן ערוך, כתבו שהפירוש של המקרא זה נחשב לתורה שבעל פה ולא לתורה שבכתב. ושליש בתלמוד, הוא מביא את דברי הרמב״ם, שהכוונה שידע כל דבר ודבר המקור שלו, ויוכל להסיק מסקנות, שידרוש במידות שהתורה נדרשת בהם, וכו'. ומוסיף השולחן ערוך גם את דברי הרמב״ם, שכל זה בתחילת הלימוד, אבל אחר כך צריך רק לחזור מפעם לפעם על התורה שבכתב ותורה שבעל פה שלא ישכח, ורוב הזמן יקדיש לתלמוד. על רבנו תם, שאמר שיוצאים ידי חובה רק בתלמוד, קצת קשה ממה שיש לנו משנה מפורשת באבות, בין 5 שנים למקרא, בין 10 שנים למשנה, בין 15 לתלמוד. אז שם רואים שצריך ללמוד מקרא לבד, ומשנה לבד ותלמוד לבד. זה מתאים לדברי הרמב״ם, שזה בתחילת לימודו, וגם מה שהשולחן ערוך פסק. אבל לדברי רבנו תם זה קצת קשה. אז יכול להיות שאפשר לחלק שמה שהמשנה באבות אומרת בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה וכו', זה החובה של האבא ללמד, אבל הילד לא חייב מהתורה ללמוד. החיוב של לימוד תורה לילד זה חובה של האבא, ולימדתם אותם את ביניכם. אין חובה לילד, הילד לא חייב במצוות. אז החובה של האבא ללמד בגיל צעיר מקרא ואחר כך משנה. אבל הילד ברגע שהגיע לבר מצווה, לדעת רבנו תם, אפשר להסתפק בתלמוד בבלי. החובה של האדם בעצמו, לא החובה של המחנכים שלו, אלא שלו בעצמו, זה תלמוד. בכל אופן, מצאנו שגם לדעת רבנו תם וגם לדעת הרמב״ם יש לנו הסבר איך אפשר לשלש את הזמן וגם להיות גדולים בתורה ולהספיק ללמוד את הש"ס, כל אחד בסברה שלו. לרבנו תם כבר בתפילת הלימוד, לרמב״ם עד שיכלול בהתחלה את כל המקרא ואת כל המשנה, כמובן שזה מחייב ללמוד מגיל צעיר, ואי אפשר שיהיה בר מצווה להתחיל את המקרא והמשנה, כי אז הוא יפסיד את הזמן שנדרש לזה בשביל ללמוד את התלמוד. ולדעת רבנו תם אפשר להסתפק בקלות שמבר מצווה יוצאים ידי חובה רק בתלמוד בבלי. רבנו ירוחם שמביאים אותו כמה, הוא מובא בכמה ספרים שציטטו אותו, גם קודם כל בדק הבית בבית יוסף, ואחר כך בערוך השולחן ובעוד מקומות, כתבו שרבנו ירוחם מביא שכל מה שנאמר בגמרא זה היה לדורות ראשונים, שליבם היה פתוח כלב אולם, אבל בדורות שלנו, אם לא נלמד כל הזמן גמרא, הלוואי שנספיק למשנה וגמרא. הלוואי שנספיק לזה, כי אם נלמד גם מקרא, אין סיכוי שנספיק להיות תלמידי חכמים. אז קודם כל, אנחנו רואים שמה שרבנו ירוחם אמר שלדורות שלנו אפשר לוותר, זה על התנ"ך. אבל על המשנה הוא לא הוריד, הוא אמר משנה וגמרא. אז אפשר להבין, אם אנחנו לומדים שמשנה הכוונה ללימוד הלכה, כי בתורה יש גם עניין ללמוד, ולקיים מצוות לימוד תורה, אבל בתורה יש גם מצווה של גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. לכן חייבים ללמוד גם הלכות, וזה עניין המשנה. לא המשנה כמו שהיא מופיעה אצלנו, כי לנו אסור ללמוד הלכה, לפסוק הלכה על פי משנה, זה מבלה עולם בלשון הגמרא בסוטה. אבל חייבים ללמוד הלכה מאיזה פוסק שהוא מקובל, שרגילים ללמוד אותו, כמו בזמננו שולחן ערוך, בדורות ראשונים, היו אחרים, אבל את זה חייבים ללמוד גם לדעת רבנו ירוחם, אלא שזה כנראה לא לוקח הרבה זמן, כי זה ללמוד רק הלכות פסוקות. ורוב הזמן הוא לגמרא, ועל זה אמר שבדור שלנו, הלוואי שנצליח להספיק את הגמרא, בלי לחלק לשליש, אלא אפילו לתת את כל הזמן. שיטה מיוחדת יש לריטב"א בעבודה זרה, וגם לר"ן. שניהם מפרשים בדרך דומה, אבל יש חילוק ביניהם. הריטב"א אומר שהחלוקה היא לא מדויקת, שהכוונה שליש מהיום למקרא, שליש מהיום לפי תוספות או רש"י, שליש מהיום למשנה, אלא קצת תנ"ך, קצת משנה, והרוב יכול להיות גמרא. אז בזה הוא לא נדחק לפירוש הרבנו תם שתלמוד בבלי כלול בכל, אלא הוא לומד קצת מקרא וקצת משנה, אבל זה יכול להיות חצי שעה מקרא, חצי שעה משנה או שעה משנה, כי אי אפשר ללמוד את כל ההלכות בחצי שעה, אבל בחלוקה שהיא לא מדודה בצורה מקבילה, אלא רוב הזמן תורה, גמרא. הדרכי משה על השולחן, על הטור, מביא את הר"ן, והוא מביא בהתחלה את דומה לריטב"א, שלאו דווקא שליש ממש, אלא הוא מוסיף לתת לכל אחד חלק הראוי. כלומר, לפי הריטב"א אפשר להבין שמספיק שאני קורא חוק לישראל, שישה פסוקים בתורה, כמה שישה פסוקים, אם זה באותו יום של השישה בנביאים, שישה בכתובים וזהו. כמובן שבזה אני לא מקיף לא את התורה, לא את הנביאים ולא את הכתובים, אבל יצאתי ידי חובה של לשלש. אבל לפי הר"ן צריך לסדר חלוקה כזאת שאני במשך הזמן מספיק את כל התנ"ך. לא רק ללמוד קצת לצאת ידי חובה שלמדתי תורה, אלא הוא אומר לתת לכל אחד חלקו הראוי, אבל בכל אופן זה עדיין משאיר לנו הרבה זמן ללימוד הגמרא, וזה גם פותר את הבעיה שאמרנו איך אפשר לגדול בתורה, הבעיה שבגללה רבנו תם יצא בדרך קיצונית שלא לגוע במקרא ובמשנה אלא רק בתלמוד בבלי, והוא אפילו לא הזכיר את המדרשים ואת התלמוד הירושלמי, אלא בבל כלולה בכל, וכנראה שזאת הייתה הדרך שהרבה מאוד במשך שנים למדו, שסמכו על שיטת רבנו תם. כמו שגם ההגה בשולחן ערוך כתב יש אומרים ובי דעת רבנותם שבלימוד התלמוד יוצאים בכל. זה אחרי שהשולחן ערוך כתב לפני כן שצריך להספיק את כל ה-24 ספרים וכל המשנה וכו'. הדרישה, מעניין כאן, כתב הדרישה על הטור, כתב שבדרך אגב מותר ללמוד גם שאר חוכמות, אבל רוב הזמן אדם ילמד רק גמרא, ושאר חוכמות, מדעים וחוכמות אחרות, רק בדרך אגב. ולימוד קבלה, שזה חלק מהתורה, חלק חשוב, זה יש ללמוד רק אחרי שמילה קרסו בשס ופוסקים. ואז הוא מוסיף, כאילו קצת ביקורת על אלה שתפסו את שיטת רבנותם, הוא כותב, שיש שלומדים רק גמרא כל יום, כל היום, והוא כותב שזאת טעות, כי צריך ללמוד גם את הפוסקים, לדעת מה יעשה ישראל, ואדם לא יוצא ידי חובה אם הוא לא לומד את הריף, את הראש ואת המורדכי, ולא יוצאים ידי חובה, כך כותב הדרישה, בלימוד גמרא, רש"י ותוספות. לשונו גפת, שחייבים ללמוד גם את אותם הפוסקים שמסכמים הלכה למעשה מתוך דברי הגמרא. כן, אז זה מאוד חשוב לדעת את הדרישה הזה, כי כנראה שהיה בזה ביקורת על הרבה מאוד מאנשי דורו שהסתפקו בלימוד גמרא לבד, ואולי גם בדורות שלנו יש כאלה שבדרך הקיצונית הם לוקחים רק גמרא, סומכים על רבנותם, ולדעת הדרישה הם לא מקיימים בשלמות לימוד התורה. הרמה מוסיף עוד בשולחן ערוך ברש מבב שלא ללמוד שאר חוכמות אם לא באקראי, שזה היה הלשון שנפגשנו מקודם בדרך למשה. זה הריטווה או כן, הזכירו קודם שלימוד של מדעים זה רק באקראי ולא מקיימים בזה מצוות לימוד תורה. ו השח הוסיף שם הערה בקשר ללימוד קבלה, שלימוד קבלה זה רק אחרי שמילה קרסו בשס ופוסקים. ורבים שלמדו, שהתעסקו בקבלה, קומטו בלא עת. הם רק קילו את שנותם בקיצור שנים, השם ישמור, ואולי גם נענשו בדרכים אחרות. אבל יש עוד הערה בשח שאדם שאין לו הרבה זמן עדיף שילמד הלכה ולא גמרא. בעלי בת שהם בקושי יש להם זמן והם מקדישים את השעות הבודדות שלהם רק לדף יומי, זה לא מתוקן. הוא אומר שהלימוד של הגמרא זה לתלמיד שיש לו הרבה שעות ללמוד, אבל אלה שהזמן שלהם קצר, אם לא ידעו הלכה, איך הם יקיימו את התורה? לכן מי שלומד רק זמן קצר, עדיף שילמד הלכה. מעניין, ברכי יוסף כתב, גם הוא הערה לדרך שלנו, ברכי יוסף, לא בספר ברכי יוסף, אלא בהערות שלו על השולחן ערוך, אז הוא כתב כמה דברים מעניינים. ראשית, הוא כתב שלימוד גמרא, רש"י ותוספות זה חיוב על האדם כמו הנחת תפילין. אז כמובן, כנראה שהוא לא לומד כמו הדרישה, אלא צריך ללמוד הלכה כמובן, ואולי גם כמו השח. אבל צריך לדעת שצריך להקדיש זמן לרש"י ותוספות עם הגמרא, וזה כמו הנחת תפילין. ועוד הוא כתב שלא ללמוד הלכות קטועות. איך שאני מבין את זה, הכוונה היא לפסקים, כל מיני, כמו שיש היום מזוזה כהלכה וטבילת כלים כהלכה ונישואים כהלכה ותפילין כהלכה, כותבים שם תמציות, ואנשים לומדים רק את השורה האחרונה של ההלכה, לא יודעים מאין באה, לאן היא הולכת, מה הסברות, מה המקורות, וזה לא נקרא לימוד תורה, זה הלכות כתורות. ובתוך לימוד הגמרא, זה גם מעניין, כדאי לקחת את זה לתשומת לב, הוא מביא, נדמה לי בשם הרב שפטל, שיש כמה מסכתות מיוחדות שכדאי להקדיש להם את הזמן, והמסכתות שמוסיפות המון ברכה. א', ברכות, ב', שבת, כתובות, שהיא כוללת כמעט את כל התלמוד, וחולין, עבודה זרה ונידה, שהם כלל גדול בתורה. סך הכל, שש מסכתות שכדאי להתאמץ לדעתו לעסוק בהם. עוד מקצוע שבזמננו זכינו שמרן הרב צבי יהודה זצ"ל חידש אותו בעבודה ובעבודה למעשה ובהדגשה, לימוד אמונה. המקור של הדברים הוא הביא בשם אבי ובשם גדולים, כמו שכותב האגרות ראייה, שהרבה גדולים צעקו על זה שלא לומדים יסודות של אמונה, והזכירו את הרמב״ם בפירוש המשנה, שחשוב אצלו ללמד יסוד באמונה יותר מכל התורה שהוא מלמד. כלומר, יסודות האמונה הם מאוד מאוד חשובים. ואכן, הרב צבי יהודה זצ"ל לימד הרבה שלימוד אמונה זאת חובה, שאי אפשר בלעדי לימוד אמונה לקיים את עבודת השם. הוא הזכיר את הרמב״ם שמביא את הפסוק בצוואה של דוד המלך לשלמה, ואתה בני, דע את אלוהי אביך ועובדהו, שאינו יכול לעבוד אלא מתוך שהוא יודע אותו. אז לפי זה הסדר שראוי בלימוד אמונה, קודם כל בסברות הפשוטות, ההגיוניות, שמלמדות את התורה כאילו במה התורה באה לחנך אותנו, להוסיף לנו. אז אלה הקדמות הרמב״ם למשנה, לפרק חלק, לאבות ואגרות הרמב״ם, ספר החינוך שהוא מפרט על כל מצווה ומצווה, שורש המצווה וגם ידיעות כלליות על המצווה. הרב צבי יהודה הוסיף לזה את ספר הכוזרי על פי הגר"א, שהיה אומר שילמדו ספר הכוזרי הראשון, שעיקרי התורה והאמונה, עיקרי אמונת ישראל והתורה כתובים בו, נמצאים בו. והוסיף הרב צבי יהודה את המהר"ל, ומורה נבוכים זה נמצא גם בעדר העיקר, ואחרי זה הזכיר הרב צבי יהודה כתבי הרב, והוא הוסיף שכתבי הרב לדור שלנו חשובים מאוד, כי מכל ספרי האמונה אין לנו מי שעוסק בהבנת הדור שלנו, שזה לא דור רגיל, זה דור הגאולה, זה הדור שחותם את כל אלפי השנים של עם ישראל, והיחיד שעסק בזה בצורה מרוכזת ומסודרת, משנה סדורה ותורה מסודרת, זה רק הרב קוק, ולכן חשוב מאוד לעסוק בכתבי הרב, אבל על פי הסדר. כך היה הרב צבי יהודה אומר, שרמב״ם, כוזרי, מהר"ל, ואחרי זה כתבי הרב ואורות הקודש. את אורות הוא אמר שזה אפשר ללמד גם לצעירים. אורות הקודש רק מי שעבר את כל ה... סדרה של הספרים הקודמים. ערוך השולחן כתב בסעיפים י"ג י"ד בסימן רמ"ו, שמה שנאמר שליש בכל דבר, זה מזכיר קצת את הרמב״ם, אבל הוא חריף עוד יותר. הוא אומר שזה רק לתינוק, אבל מי שלמד בילדות גרסא דינקותא לא צריך שליש בבגרות. ולדידן זה מספיק לנו, יש לנו גרסא דינקותא, כנראה הוא כבר הכיר את כל התנ״ך מילדות, וכנראה גם את כל המשנה, והוא אומר, אנו סומכים על רבנו תם, והעיקר תלמוד בבלי. אז אפשר לחשוב שלא צריך לדעת מקרא ומשנה. אז הוא מוסיף עוד שורה, שבוודאי צריך לדעת מקרא ומשנה. הוא מביא את תשובת רב היי גאון, תשובה מאוד חשובה, שכתב רבנו היי גאון ורבי שמואל הנגיד, שלא תימצא יראת שמיים ויראת חטא, זריזות, ענווה, טהרה וקדושה, אלא באלה שמתעסקים במשנה ותלמודה, ותלמוד. מכל זה אנחנו רואים שיש דעות לכאן ולכאן, אבל כולם לא שוללים את זה שצריך להכיר את המקרא, לחצילה את כל ה-24 ספרי התנ"ך, וכך יש גמרא מפורשת בתענית, שתלמיד חכם צריך להיות בקי ב-24 ספרים, כמו שאישה קלה צריכה 24 תכשיטים, וכמובן שזה חלק מהאישיות של תלמיד חכם, שהתורה שבכתב נמצאת אצלו בידיים. ולכל הפחות, 5 חומשי תורה. אני מפרש שזה הפירוש של רש"י, אבל התורה שבכתב, 5 חומשי תורה, ברור לנו שזה שם נמצאים כל היסודות, כל הפסוקים שעליהם הגמרא דורשת את כל הדרשות שלה. ומי שלא מכיר אותם טוב, ברור שהוא לא יכול להבין טוב את הגמרא. אז אם אדם רוצה ללמוד את הגמרא טוב, ודאי שחייב להכיר בצורה מסודרת וטובה את כל 5 חומשי תורה, שצריך לדעת שאם כל פסוק שמזכירים לו יודע מאיפה זה, במה זה עוסק, ובקשר לנושאים מסביב, וכל מה שקשור עם אותו פסוק. וזה אפשר בקלות לעשות על ידי שכל שבת, אנחנו קוראים בערב שבת, 2 מקרא ו1 תרגום, אז זה בקלות אפשר להשיג. ומי שיכול, יעשה מאמץ גם ללמוד את התנ"ך, אפשר בזמן קצר, אפשר בזמנים שאדם מתקשה בלימוד גמרא, הוא עייף, כן, אפשר לנצל את הזמן לעבור על כל התנ"ך, לפחות עם פירוש אחד, הקל ביותר זה המצודות, ומי שרוצה לדעת אם קצת חזה זה רד"ק, ומשנה הכוונה לספרי הלכה. אז אחרי שחז"ל אמרו משנה, אז לא כדאי שנוציא את המשנה מפשוטה. אז לכל הפחות בגמרות שאנחנו לומדים אותן, ראוי ללמוד לפני זה את אותה מסכת במשנה עם המפרשים של המשנה. לאחרונה, אני רוצה להזכיר בקשר, אחרי שאמרו שהשח אמר שלא ללמוד קבלה, מי שלא ראוי וקודם כל ההלכה, אז אפשר לחשוב שיש דברים בתורה שהם כמו פריבילגיות, מותרות, לא כל כך צריך ללמוד אותם. אז צריך לראות את שולחן ערוך הרב בעל התניא, שהוא כותב שאמרו המקובלים, שאדם צריך להקיף את כל התורה כולה. ומי שחסר חלק מהתורה, יביא אותו בגלגול לעולם הזה להשלים את כל מה שהוא החסיר. ואם יצטרך כמה גלגולים, אז כמה גלגולים. ומכאן כמה צריך להתאמץ, בפרט בחורים בישיבה, שהם לא יודעים כמה זמן הם עוד יישארו בעולם התורה, ועד שיצאו לעבודה, לנישואים, צריך לעשות מאמץ, להקיף כמה שאפשר יותר חלקים בתורה, נוסף לרוב המסכתות של הגמרא לפי השנים, לתכנן כל שנה עוד מסכת מלבד המסכת של הישיבה, ללמוד גם את העיון, את היכולת להבין גמרא טוב, ובמשך הזמן אחרי שגדלים וזוכים להקיף הרבה, להתחיל לעסוק גם באותם החלקים, שהם מיועדים למי שמילא קריסו שס ופוסקים. ייתן השם וכולכם תזכו לגדול ולהגדיל תורה ולהדירה לטובתכם ולטובת כל ישראל. אמן. חג שמח.
אמן.
שלום. חג שמח ושבת שלום לרמי ולכל אלה שאני לא אראה אותם.
אמן.
אמן. שלום.